לכולם, אנחנו נמצאים ביום חמישי זין באדר, בשנחת היום לידתו ופטירתו של רבינו עליו השלום, וזה יום שמייחדים את זכרם של חללי צה"ל שמקום כבודם לא נודע, ואנחנו נקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתם. אנחנו היום בשיעור פרשת שבוע, וכמובן כשאנחנו עוסקים בפרשת השבוע ומתבוננים על מה שכתוב בתורה בפרשה שלנו, אנחנו רואים שיש הרבה מן הפרשה דברים העוסקים בבגדים, ואין לנו דבר יותר מוכר מבגדים אצל האדם. ואחד הדברים המשמעותיים שמבדילים באופן מהותי בין בני אדם לבעלי החיים זה הבגדים. בני אדם לובשים בגדים, בעלי חיים לא לובשים בגדים. אמת, אנחנו רואים בדור האחרון שישנם אנשים שיש להם חיות מחמד והם מלבישים אותם, ויש אנשים חכמים שהחליטו גם לפתוח חנויות ומותגים לבעלי חיים. טוב, אבל בשורה התחתונה בעל החיים לא הולך לבחור לו בגדים. כלומר, האדם מביא את הבגדים שהוא בחר לחיית המחמד שלו, ואם כן השאלה העולה מן הדבר הזה, מי באמת לובש את הבגד? לפי המהלך נראה שהאדם רוצה את הבגד, כי בעל החיים אין לו עניין בבגד, אז זה בא בשביל האדם. אז האדם מלביש את הכלב שלו ואת החתול שלו, כן, אבל זה בשביל האדם ולא בשביל בעל החיים המלובש. כבר הבגד מסמל כיסוי, הבגדים לובשים על הגוף. מה למעשה כשאנחנו נתבונן היום בשביל שלנו, אני רוצה לקחת אותנו למימד נוסף בהבנה של הבגדים ולהתייחס לאחד מהבגדים המוזכרים בפרשה. אז אם אמרנו שהבגד הוא מכסה, אפשר לומר שבין הגוף ובין כוחות הנפש, כלומר הנשמה, השכל, יש מתח קבוע. הגוף נמשך בדרך כלל לעניינים שהשכל מנסה להימנע, והשכל מנסה להטיל שליטה על הגוף, אבל כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד הגוף מציית להנחיות השכל. הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו עושים דברים וזה כואב לנו, וידענו מראש שזה יכאב, אבל קיווינו שנעבור את זה בשלום. כלומר, הגוף לא כל כך מציית להוראות ההפעלה של השכל, של עצמו. אם כן, מה הבגדים באים לומר לנו? הבגדים באים להזכיר לנו שיש לנו את היכולת לחסות, יש לנו את היכולת לשלוט על כוחות הגוף. העובדה שאני קובע לגוף אם יהיה מכוסה או מגולה, גם אם הוא לא רוצה, גם אם הוא מעוניין, אני בעל הבית, אני מחליט איך לחסות אותו, במה לחסות אותו והיכן לחסות. מר הבגד בא לומר לנו, אתה השולט. מי זה אתה? זה הפנימיות שבתוכך, השכל שלך, הנשמה הקדושה שלך. ויש לנו זכות להיות בעלי בחירה בין טוב לרע. הבגד החיצוני שאנחנו מסתכלים עליו ורואים שאנחנו לבושים, מבטא אם כן את המעלה הפנימית המיוחדת של כל המין האנושי המתלבש, מעלת הכוח של השכל על הגוף. מכאן כל מי שמתערטל, מי שחושף את גופו יותר, מעיד על עצמו שהגוף שולט עליו ולא השכל. כלומר, המשיכה של הגוף, הנטיות של הגוף, התאוות של הגוף, הן שולטות בו, כי הן לא נותנות לו להיות מוביל ושולט. לכן הוא מתגלה. כלומר, לעומת האדם, אנחנו רואים את כל בעלי החיים חשופים כפי שהם. הם גלויים. הם לא מכסים שום דבר. גם השיער או הצמר שגדל עליהם, זה לא בגד. זה לא בגד. זה מהווה מקור, נקרא לזה הגנה מן החום או מן הקור. אבל זה לא בגד. ואנחנו רואים אותם, הם חשופים. מדוע? משום שבעלי החיים עניינם הגוף, וכל מהותם זה הגוף, ולכן הגוף הוא השולט בכל המציאות שלהם בפני עצמם. פרשת מצווה למעשה שלנו עוסקת וממשיכה בענייני בניית המשכן, והיא מתמקדת בעיקר בבגדי כהונה. ויש לנו כהנים כאן. מבגדים המיוחדים שהכהנים לבשו כשהם עבדו במשכן, וכמובן גם בבית המקדש, אלה שהיו וחרבו בעוונותינו הערבים, וגם בזה שיבנה במהרה בימינו אמן. כל מצווה שכתובה בתורה, גם אם באופן מעשי כרגע לא ניתן לממש אותה, וכבר דיברנו על כך, אם כן, יש לה בכל זאת איזה, אולי נגיד, איזו אמירה. היא לא כתובה סתם. גם אם בפועל אני לא מסוגל, לא יכול לבצע, למרות שאני מאוד רוצה. אני מאוד רוצה להקריב קורבנות, אבל אני לא יכול. אבל עצם העניין של אבירת הקורבנות, או המחשבה, או הלימוד, מה אני יוצא מן הקורבנות, זה קיים גם כשאני לא יכול לבצע בפועל.
המחשבה.
הרעיון שמסתתר סביב המצווה הזו.
כן.
כל מצווה יש לה רקע רעיוני פנימי, שבעבורה היא מתלבשת באופן חיצוני מעשי. אני רוצה, יחד איתכם, בזמן שיש לנו, והיום הוא קצר, לנסות וללמוד מהבגדים. תסתכלו אצלכם במקום מספר אחת. אומרת לנו התורה שהקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו ליצור בגדים לאהרון ובנה. אומרת לנו התורה, חוקת עולם לא לזרעו אחריו. אוקיי, אם כן מדובר פה על חוקת עולם, העניין של הבגדים בפועל לא מתקיים היום בגדי הכהונה. אבל מה נשאר? חוקת עולם. הרעיון העולה מן הבגדים הוא ממשיך כל זמן שהעולם הזה קיים. כלפי מי? כלפי הכהנים, בזמן שהבית עומד על דילו, וכשהוא לא עומד על דילו, כלפי כולנו. הוא ממשיכה אותה הכוונה על פי הגמרא במסכת ערכין בדף ט"ז עמוד א', תסתכלו אצלכם מקום מספר 2. מה קורבנות מחפרים? אף בגדי כהונה מחפרים. כלומר, יש בכוח בגדי הכהונה לחפר על עוונות כאלה ואחרים, בעצם לבישתם על ידי הכהן. לא רק הקורבנות. כלומר, יש לנו קורבן ויש לנו את הבגדים. וזה כל אחד ואחד יוכל להרחיב בשבת, שבת זכור, יוכל להרחיב בבית הכנסת ולעיין בביתו בפרשני המקרא, על כל מיני עניינים שהבגדים הם מחפרים עליהם. אבל עם כל זה, התורה אומרת, ואתם רואים את זה אצלכם במקום מספר 3, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפאר. מה הכוונה? מה פירוש לכבוד ומה פירוש לתפאר? מה שני הדברים הללו? בעצם האמירה של התורה שיש עניין של כבוד, שתפארת, אנחנו מבינים שיש פה שני מושגים שונים, או אולי נגיד שני יעדים שונים בבגדי הכהונה, כן?
אפשר להגיד שיש כבוד שזה בגד שמכבד את המעמד שלך, ולתפארת שזה גם איזה יפה לך.
אוקיי, אורגנו. תסתכלו בבקשה מקום מספר 4. הרמב"ן באמת רואה בשני המילים הללו אופנים שונים בהתייחסות לבגדי הכהונה. ובאות א', 4 א', אומר הרמב"ן, אצלכם זה בקיצור, אני אסביר בהרחבה קצת, שיראה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, ואנחנו ככה מדלגים, מדוע, מה הסיבה שהכהן צריך ללכת מפואר ומכובד? כי אלה הבגדים לבושי מלכות הם, כי דמותם ילבשו המלאכים בזמן התורה. כלומר למעשה אומר לנו הרמב"ן, המעמד של הכהן, לכבודו, לכבוד ולתפארת, שהבגדים יפארו אותו ויכבדו אותו, כמו שמקובל כשבגדים מפארים את האדם. בפירוש השני שלו אומר הרמב"ן, לכבוד השם השוכן בתוכה. כלומר הבגדים הללו הם לכבוד הקדוש ברוך הוא. שני ממנים, האדם מצד אחד והקדוש ברוך הוא מצד שני. שני דברים, אחד בשמיים והשני בארץ. מכאן אנחנו יכולים להגיד שתפקידם העיקרי של הבגדים, לחסות את האדם, אבל הלבוש מסוגל לעשות גם את ההפך, לפאר את פנימיותו של האדם ולחשוף אותה דרך הבגדים שהוא לובש. אנחנו רואים את זה ביום יום. אנשים בעלי משרות מכובדות
לובשות לובשים חליפות,
לובשים בגדים שמכבדים, שמכבדים אותם.
המעמד שלי,
מעמד מחייב לחברתית
לבוש,
לבוש מתאים. גם האדם הפשוט כשהוא הולך לטקס חשוב, אירוע שהוא משתתף בו, הוא לא מגיע עם הבגדים הרגילים שבה הם, הוא הולך יום יום. כלומר האדם מבין שהבגד מכבד אותו והוא רוצה להתכבד. ממילא לבגד יש משמעות חיצונית שהוא מכסה את גופו ולא כבעל חיים, אבל מצד שני זה בא לכבד את האדם. אם כן,
אפשר את הפעילות הזו? אפשר להגיד שהבגד גם הוא שומר על הכבוד החיצוני שלך וגם שומר על הכבוד הפנימי שלך.
בסדר, אבל אני רוצה עודי יותר למקד. הבגד הוא המילים של מקומו הפנימי של האדם. אם האדם לבוש בגדים שאינם תואמים את המקום, הזמן, העניין שלו, הוא חושף מה קורה בתוכו. אז אם למשל יש אנשים שהולכים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס את הפינה הזו, כי זה יפוץ את כל הזמן הוויכוחים, ויכוחי הסרק. אבל אתה רואה אנשים שהולכים עם כל מיני ציורים, עם כל מיני דברים כאלה ואחרים על עצמם, ותסתכל, וזה שפת דיבור. אתה מסתכל על זה ואתה יודע איפה האדם נמצא בפנימיותו באותו זמן. מחר הוא יחליף קבוצה. אבל באותו רגע, היכן כוחותיו הפנימיים ומה הוא מחפש ומאיפה הוא יונק ואיפה מחשבותיו? תסתכל איך שהוא לבוש. הרי הבגד מדבר, הוא מכבד את האדם, הוא מדבר בשבילו.
רושם ראשון.
זה לא רק הרושם הראשוני, זה הביטוי של מה שקורה בתוך החם.
זה כאילו...
וגם אנשים...
הפנימיות שלך באה על ידי ביטוי בבגדים שלך.
זה מה שאנחנו אומרים. ובאמת, נכון, אחד מברכות השחר, שאנחנו אומרים בבוקר, ומיד בבוקר, כדי לתת לנו איזה עוגן שלא נתבלבל, אנחנו אומרים ברוך אתה השם וכו', עוזר ישראל בגבורה. מה זה עוזר? עוזר זה חגורה, משהו שמחלק את החלק התחתון של הגוף לחלק העליון של הגוף. בחלק העליון של הגוף מצויים האיברים החשובים, מוח, לב, משכנם של השכל, של הנשמה, ומתחת לחגורה כל השאר, כלומר הגוף, מה שקשור לענייני הגוף, המעיים, הקיבה, שאר האיברים, שעניינם אוכל, עניינם גוף. גם אנחנו אומרים, אנחנו אמורים מיד בבוקר לעשות סימן לעצמנו ולהזכיר לעצמנו שאנחנו צריכים לוודא שהלב והמוח לא יגיעו למעיים. או הפוך, שהמעיים והקיבה לא יציפו את הראש. ממילא אנחנו מברכים ומודים על היכולת הזו, על התזכורת הזו, עוזר ישראל בגבורה. מה זה גבורה? מה יש לנו פה גבורה? הגבורה האמיתית היא, כמו שהמשנה באבות אומרת, איזה הוא? גיבור? הכובש את יצרו מקום מספר 6 אצלך.
זה לא נכון אבל.
הבנתי. טוב. יש מי שסובר שמי שגיבור זה לא מי שכובש את יצרו, אלא מי שמוריד ידיים לחברו. טוב, אבל חז"ל במשנה אומרים מפורש, זה שאתה גיבור ויש לך מדליה שאתה הורדת יד, זה לא גבורה. אנחנו לא מדברים על גבורה.
זה עומד. מה עומד בזה שמתאמת יצר עכשיו ומחר הוא ישבור אותי?
אנחנו לא מדברים על גבורת הגוף מסיבה אחת פשוטה. גם אם זכית במקום הראשון באולימפיאדה בינלאומית בהורדת ידיים, בהיאבקות חופשית, במה שלא יהיה, לא יצאת גיבור אלא באופן זמני בלבד. אחד הדברים שאתמול פגשתי אדם שעוסק בספורט של קפיצה... קפיצה לגובה. ושאלתי אותו, תגיד לי, מה הכללים? מה הכללים? הרי אני רואה שכל פעם שמישהו אחר בא, מרימים לו את הרף שם, את המוט. מה, מי קובע מה? אז הוא אמר, אני אגיד לך מי קובע. השחקן. כלומר, יכול להיות אלוף עולם שעל מנת לשמור על התואר שלו, הוא אומר, השנה הבאה תרימו לי את המוט ב-5 סנטימטר. לא הרבה. אבל הוא לוקח סיכון עצום, היום הוא הגיבור, הוא אלוף העולם. אבל טעות קטנה בשיקול, והוא יוצא מן התחרות, זה אומר שאם הוא החליט שירימו לו את הרף ב-5 סנטימטר, בסנטימטר, והוא לא מוכן 100% לפער של הסנטימטר, והוא נגע במוט, והמוט נפל, הוא יצא מן התחרות לגמרי. לא רק שהוא לא גיבור, הוא בחוץ. גבורת הגוף היא זמנית, כי תמיד יבוא הגיבור ממך. כשמדברים על גבורה אמיתית, זו גבורת הנפש. שהאדם הוא מצליח להתגבר על נטיות, על רצונות שליליים. זה גיבור. לא לחינם אומר שלמה המלך, מי גיבור? זה לא מי שמנצח וכובש עיר. לא, זה לא גבורה. זה הצלחה מקומית, כי האחרים היו חלשים עכשיו. אבל זה לא בהכרח אתה גיבור. אלא, יש נתונים כרגע שהיו טובתך. הגבורה האמיתית זה מי שכובש את יצרו, זאת אומרת שהוא שולט על מעשיו וענייניו, ואנחנו נמשיך כי זה לא הנושא המרכזי. מישהו פעם ראה?
אבל הרב, יש שאלה. אם בן אדם יעשה משהו עכשיו, מעשה גבורה, לדוגמה, היה מולו, הוא היה עם סתם חולי הצבא, עשו להם הרב, הוא הצליח להציל את כולם, לא יודע איך שהוא גיבור עצמו, קיבל חדש, קוראים לו גיבור. ואחד, שהוא פשוט בן אדם, שצריך להתגבר על היצר שלו, לא יודע. התגבר על היצר שלו, ולא
יצר על צלש.
מי? למי הסתכלו לראות בכבוד? אחד שהציל את כל החוליה שלו והביא כבוד לכל עם ישראל, או אחד שכמו כל אחד רגיל מתגבר ליתר שלו היום, ומחר נופל.
ואיפה אתה יודע
מה,
איך להסתכל על
השירות? קודם כל, אני שמח שאני אתן. אבל אני רוצה לומר לך שהמושג גבורה, אחי, יש לו כמה ממדים. אדם, חייל, שהסתער על חוליה והציל את חבריו, בוודאי, שהוא התגבר על נטייה, נטיית ההישרדות של האדם והקיומיות של האדם, ואכן...
אני לא אתגבר, הוא רוצה
לשרוד.
כשאדם עושה דבר כזה,
הוא לא... היה לי סיכוי טוב, בוא נטייש וזהו, למה אני בכלל...
הוא יכול להרים ידיים!
אבל או שאתה מת, או שאתה מת ו... לא, או שאתה... או שאתה 100% מת, או שאתה 99% מת.
יפה, אז על החשיבה הזאת...
האדם התגבר על הפחד, האדם התגבר על נטייה מאוד אמיתית שיש באדם לשמור על עצמו, נסתער, ואכן יש בו צד של
נזרי. וואו,
זו עבודת הנפש.
נזרי, נגיד אתה לא למות.
רק שנייה, רק שנייה.
נזרי, נגיד אתה לא אמור למות, אוקיי? בחברים שלך...
אני בכוונה לא רוצה...
אז פלוני.
בסדר, אחר כך, אני רק
בעיקרון... דניאל.
רק בעיקרון אני אענה לך גם על הדוגמה היפה שנתת. אכן, החייל הזה זוכה לצלש וזוכה לכבוד וכל בסדר. אני לא חולק על הרעיון, אני רק אומר כמה פעמים זה קורה לו בחייל.
חזי.
מקדור גיבור.
פעם אחת וזהו. אז זאת, רגע, אני באמת שזו גבורה זמנית. היא לא גבורה, אני לא יודע מה הוא יעשה באירוע אחר. אוקיי? בנתונים אחרים. אדם שכובש את יצרו זה אדם שלא מאפשר כל רגע ורגע, כל רגע ורגע, ליצריו, לתאוותיו, לנהל את עולמו, אלא הוא נלחם ומנצח בקביעות. לא באופן זמני לפי נתון כזה ונתון אחר. זה אחר.
גם אדם שמאשר פעמים ולוקח דברים לא בריאים כמו, הוא יודע שזה לא בריא, הוא אוכל אותם, הוא אוכל אותם, הוא יודע שזה לא בריא לו, אז הוא גם סוג שמתגבר על נטייה של
הדברים. טוב, אני לא רוצה עכשיו לפתוח את הנושא, כי זה לא המרכז של ענייננו. בוא, תן לנו להמשיך להוביל ותעשו ונראה.
רגע.
זהו, אני רוצה לחדול כאן, כי זה לא הנושא. אבל בעיקרון המושג גבורה ודאי עניינה לעשות דבר שבדרך כלל אנחנו לא עושים. לכן חז"ל, ממשיכים... טוב, בסדר, הלוואי. אבל איזהו גיבור הכובש את יצרו, זה אומר, אדם מתגבר על היצרים שלו ועל התאוות שלו, ואנחנו עוסקים בנושא בגדים, לכן אני רציתי לשאול שאלה לפני שהחלטת אותנו להסתערויות ולוחמה. יצא לכם פתח לראות מדי פעם בפעם שופטים. כן, שופטים נכנסים לתוך אולם המשפט, הם לבושים גלימה כזו ארוכה.
עובר נכנס קצר.
גלימה ארוכה. תחשבו רגע מה הם רוצים לשדר. הרי הם בני אדם.
כבוד.
מה הם רוצים לשדר? שאין חלוקה בין החלק התחתון שלי לחלק העליון שלי. אני כולי שכל. אני כולי שלם. לוואי. שיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. אבל הרעיון של הגלימה הוא שאני שולט מלמעלה למטה. אני שולט בעניין. כלומר, בגד יש לו שפה משלו. הוא מדבר. ואנחנו קולטים את הרעיון. אנחנו בעובדה מתחברים לסוגי בגדים או לבוש בהתאם למצב שלנו. המצב הנפשי שלנו. לצבעים שאנחנו בוחרים ישנה משמעות לפי המצב הנפשי שאני באתי באותו זמן לקנות. לא פלא שיש מי שאתה אומר לו, לפי הבגדים שלך, אני לא יודע, לא נראה לי שזה מתאים שתלך עם זה, והוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. או לפעמים אפילו כועס עליך. אבל מי שמבין את הרעיון, הוא מסתכל ואומר, הבגד של האדם שמולי מדבר אליי, ואני מבין שיש מציאות כזו או אחרת. דרך הבגדים. אני אומר במאמר מוסגר, זה לא רק בגדים. זה כל ההופעות החיצוניות של האדם. איך הוא מסתפר, איך הוא מסתרע, הכל מדבר. כי האדם פועל על פי מה שקורה בתוכו. האדם חי על פי כוחות פנימיים. הוא לא בעל חיים שרק הגוף, אלא יש לו שכל, יש לו מחשבות, יש לו רגשות. בוא, אני רוצה להתחיל, בוא, בחילה, בסדר? אני מצומצם בזמן, אוקיי? נכון? הישיבה הולכת לעשות את זה.
לא, לא, לא.
אני מצומצם. לכן, רבותיי, אני רוצה לחזור אל הבגד של הכהן הגדול. תסתכלו אצלכם בבקשה. במקור מספר 7. אומרת לנו התורה. שהבגדים הללו של הכהן הגדול אמורים להיות על כל חלקיהם, חושן, אפוד, בעצית וכולי. כל זה אמור להיות לזיכרון לפני השם תמיד. מה פירוש תמיד? אומר הספורנו במקור מספר 8. שיזכור השם זכותם ויפקוד את בניהם לשלום בזכותם. אנחנו נסביר את המהלך. אם אמר שבפירוש של הרמב"ן, בחלק השני, שבגדי הכהונה אמורים לפאר את הקדוש ברוך הוא ששוכן בתוכם, היינו, שאם אין לנו בגדי כהונה היום וכהן גדול, הבגדים שלנו אמורים אמורים
לשקף
את הרעיון של מציאות השם בתוכנו, שנאמר ושכנתי בתוכם. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו נשמה אלוקית, כלומר הקדוש ברוך הוא בתוכו, וזה אמור לפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא, איך שאתה לבוש. ושפת הדיבור של הבגד שלך מראה גם את היחס שלך אל עצמך, אל הנשמה האלוקית שנמצאת בתוכך. ולכן התורה משתמשת במובן לזיכרון לפני השם תמיד, כלומר באופן קבוע, אולי מזה גם אפשר ליצור קשר למה שלמדנו בהלכה, בהנהגת בית הכיסא. כלומר, גם כשאדם נמצא באותו מקום, עדיין זה אותו אדם, ואתה צריך להתנהג שם בצניעות המקסימלית שאפשר, כי גם שם יש בך את אותו כוח אלוהי מוסתר בתוך הגוף. אז גם שם אסור לאדם לחשוף את גופו, אלא לצורך העניין. מתוך זה אנחנו מבינים שיש שלוש מקומות בבגדי הכהן הגדול שמזכירים לבני ישראל, אנחנו רואים לזיכרון לפני השם תמיד שהקדוש ברוך הוא יזכור בבניהם. אחד זה, אחד בחושן, השני באבני הזיכרון, על הכתפיים, והדבר האחרון המעניין, בשולי המעיל, בסוף המעיל. ושימו לב, מעיל. מעיל זה אומר שאני שולט מלמעלה על החלק התחתון. אין הפרדה, במובן החיצוני. מתחת, כן, יש אבנת, יש אפוד, יש חגורה, כן, שהכהנים חוגרים. אבל מבחוץ יש לו מעיל אחד הרוב. שליטה של השכל על הכוחות הגוף, שליטה של הנשמה על התאוות. כלומר, המקום הבולט ביותר שבו שמות בני ישראל היו מוזכרים זה בחושן. בחושן המשפט, חושן המשפט היה עשוי ממה מישהו זוכר, הכהנים פה, מישהו זוכר ממה הבגדים שלכם עשויים? אולי תהיה כהן גדול, למה אתה לא יודע? חושן המשפט עשוי מבד רקום. בד רקום מחוטים של זהב, תכלת, ארגמן, שני ושש. הייתה לו צורה מרובעת, ובתוך הריבוע הזה שמו, היו משבצות של זהב, ובתוך כל משבצת היו אבנים יקרות, 12 אבנים. ועל כל אבן ואבן היה חרוט שם שבט אחד. זה מקום אחד. בתוך החושן היו מונחים האורים והתומים. מה זה אורים ותומים? זה היה, רבותיי, יש לכם הערכה, מה זה היה? מה זה אורים ותומים?
זה לא השם הארוך של הראש,
כמה... זה קלף, קודם כל, זה קלף. שעל הקלף היה באמת רשום השם המפורש, ועד מבחינה רוחנית, היה גורם השם הזה לאותיות של על אבני החושן להביע אמירות. כלומר, בתוך הבד היה את הקלף מתחת לחושן, מתחת לאבנים. אבל שימו לב איפה זה נמצא, על ליבו של הכהן. זה מונח על ליבו של הכהן הגדול. כלומר, כשהכהן הגדול לא היה יודע לענות על שאלות מסוימות, הוא היה שואל באורים ותומים, אנחנו מכירים את זה, נכון? כשדוד המלך או עם ישראל רוצים לעלות למלחמה, מי יעלה?
כן.
או האם בכלל נעלה? שואלים באורים ותומים. ככה באמת ראשי מסביר, שהאותיות היו מנצנצות ועד היו עושים חיבור, כמו שראינו למשל אצל עלי וחנה, כן? שהוא ראה אותה מנענעת את שפתיה, לא שמע אותה, אמר לה זאת שקורה, אמרה לה אתה לא חיברת נכון את האותיות, אני קשירה. כלומר, הוא פיענך לא נכון. המקום השני, שבני ישראל מוזכרים, כמו שאמרנו, זה באמצעות אבני הזיכרון, ובד אבני הזיכרון בכל כתף, כתף ימין וכתף שמאל, יש שישה משמותם, תסתכלו, במקום מספר 9, שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות האישה נותרים על האבן השני, כתולדותם, ונשא אהרון את שמותם לפני השם השתי כתפיו לזיכרון. כלומר, זה המקום השני שעל הכתפיים היו שתי אבנים שעליהם רשומים כל השבטים. שישה ושישה. במקום השלישי, שמות השבטים לא מוזכרים באופן מפורש, אלא ברמזים. ואיפה זה? בשולי המילים. בשולי המילים מה היו? פעמון ורימון. פעמון ורימון. כך בשולי. כלומר, אנחנו צריכים רגע להסביר רגע מה העניין של השוליים האלה, מה העניין של הפעמונים. רבותיי, אנחנו צריכים להודות, להלל ומשבח. תראו, מקום מספר 10 נותן לנו רק דוגמה, כמו שמביא שלמה המלך בשיר השיר. אומר הפסוק, כפלח הרימון רקתך. אומרת הגמרא, אפילו ריקנים שבך.
מלאים מצוות כרימון.
מלאים מצוות כרימון. יש לנו פסיפס אנושי עצום. בפרט בעם ישראל. הוא כידוע בבדיחה המוכרת, שכל יהודי יש לו שתי דעות, נכון? יהודי אחד יש לו שתי דעות. יהודי אחד יכול להתווכח עם עצמו שבוע. חברו, שנה. כזה, טבע כזה, משהו מסמל. טוב. אבל אפילו רקנים שבנו, יש להם מצוות כרימון, יש פסיפס ענק מדהים של יהודים שמצד אחד יש בליבם רצון, אהבה לקדוש ברוך הוא והם רוצים למלא את רצונו במקסימום ויש כאלה שמחוברים להורים מתומים, כלומר הם באים לשאול אבל תמיד השמות הללו הם מוזכרים לפני השם המעמד של עם יהודי, של עם ישראל, הוא מחובר אל הבורא ברוך שלו. זה לא משנה האם זה באופן מפורש או באופן נסתר. והנסתר הוא בפעמונים והרימונים. יש לכם הערכה כמה פעמונים ורימונים היו? מספרים. מסביב.
50, 60, 100, 200.
אני מכיר קצת, אומנם באווירה של פורים, אבל לא להגזים, כן?
ביחד או
שלושים מסתרים? מסתרים, למעיל, והרי היה מעיל ארוך, נכון? אז למטה היה פעמון לרימון, פעמון לרימון. כמה סך הכל היו?
50.
עוד? 30. עוד?
70.
70, או, מתחמם, כן?
80.
100?
85.
72. מה אומר לכם הספרה 72?
פעמיים, ארבע פעמים.
מסכנים.
השם המפורש שפי רוב הדעת המקובלית
הוא נשארים
ושתיים אותיות כלומר השם אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ אוקיי? זה היה מסביב למעיל אבל אתם יודעים מה החיוב במעיל? מעיל שנתלש לו פעמון אחד האם הכהן יכול להשתמש בו?
לא
ומה תפקיד המעיל הזה? יפה, מה תפקיד הפעמונים?
מה
הרימונים?
יום כיפור.
לא רק יום כיפור, כשהוא היה הולך עם הבגד הזה, כל תנועה שהוא היה עושה, מה היה משמיע?
רס.
היה משמיע צלילים.
איזה שופוני.
וכל פעמון היה לו צליל אחר.
מה?
כן.
הרב, זה נשאר לנו פעמון שאני כהן גדול.
לא, אני לא כהן גדול, אלא מה המטרה פה? כלומר, השמעת הצלילים הללו, האם זה אומר שהוא גדול? או שזה בא לרמוז לכהן הגדול משהו. הבגד הזה שמשמיע קול, תפקידם, מחילה, להזכיר לכהן הגדול שהוא נמצא במקום, במעמד הגבוה ביותר מבחינה רוחנית, והוא צריך לזכור תמיד את כל יהודי ויהודי שקיים בעם היהודי וזה לא משנה היכן מקומו. מדוע? משום שהקדוש ברוך הוא אומר שבהיו תסתכלו במקום מספר 7 לזיכרו לפני השם תמיד. כלומר המשמעות של הבגדים שבידי הכהונה הוא לא רק לפאר את הכהן כמנהג המלכים, הוא אישיות מכובד, הוא המלך הרוחני של עם ישראל, אז הוא צריך לראות גבוס כמו מלך. אבל זה בא להזכיר לכהן הגדול את תפקידו דרך איזה כלי? הבגד. דרך בגד. אתם מבינים מה המשמעות של בגד? הבגד מזכיר לאדם שבע פשוט.
חמש תודות.
אין צורך. כלומר, הבגד מזכיר לאדם את מה? את התפקיד שלמענו בא לעולם.
עד כדי כך.
ויותר מזה, להתקדם שם. הכהן הגדול הוא... שבע פשוט. הכהן הגדול הוא אותו האדם שעומד בשיא הפירמידה הרוחנית של עם ישראל ומזכירים לו שתפקידו מה לעשות? לשדר את הרעיון של ביצוע תכלית האדם הוא ככהן גדול לזיכרו לפני השם תמיד ואנחנו להזכיר לנו את תכליתנו דרך הלבוש שאנחנו לובשים. ככל שאדם לובש בגד שמכבד אותו מצד אחד, אבל מכבד את הקדוש ברוך הוא מצד שני, האדם שומר יותר ויותר על הצניעות שלו, הצניעות לבושו. כי זה הדגל שבו נישא שם השם אצלו. איך היחס שלו לקדוש ברוך הוא? איך הוא מתייחס אל הבורא? ומי שנתן לו נשמה, ורק הבוקר הוא אמר, אלוהי נשמה שנתת לי, וכו' וכו' וכו'. אז חבל. חבל. אל תשכח בך. סליחה. אז אני רוצה עכשיו לשאול כמה שאלות ולהתקדם ולסיים את השיעור, בגלל שהזמן באמת מתקצר לנו לפי החלטת הישיבה. האם אנחנו באמת זוכרים, אנחנו כאן יושבים פה, האם אנחנו זוכרים שאנחנו עשויים מאבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן? האם זה עולה בדעתנו שאנחנו, הרי אנחנו אבני השוהם ואבני המילואים. כל אחד ואחד מאיתנו אמור להיות שם על ליבו של הכהן. אנחנו חושבים על זה כשאנחנו הולכים לבחור בגד? אנחנו חושבים על זה כשאנחנו מתהלכים בין הבריות, כשאנחנו מתהלכים עם עצמנו, כשאנחנו מתבודדים עם עצמנו, חושבים מחשבות כאלו אחרות. אבל אנחנו לא שוכחים להזכיר לאלו שהם קטנים מאיתנו, בגיל, ברוחניות. האם אנחנו באמת אומרים להם, אל תשכחו שאתם הפעמונים והרימונים שנמצאים בשוליים למטה למטה, אבל בלעדיכם העבודה פסולה. כהן שעבד עם פעמון לא תקין עבודתו פסולה. האם אנחנו באמת אומרים את זה כלפי אחרים, כלפי עצמנו, אם אנחנו מרגישים בקטן שאנחנו חלק מן המעיל, חלק מהכיסוי של הכהן הגדול בעבודת המקדש? אני רוצה אולי עוד ממש קצרה. כן. תראו רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם חידון קצר בלשון. כן. אני אגיד מילה ואתם תנסו לזהות מילה מקבילה או בתוספת אות ונראה לאן נגיע. כשאנחנו אומרים את המילה מעיל, באות אחת משתנה כל המושג. איזו מילה זו? מעיל?
יעיל.
לזכה. ונקבה מעילה. המעילה במובן לא של המעיל שייך לה, אלא מעילה זו מילה נרדפת לגניבה. בלקחת דבר שלא שלך. אני מועל בכספי ציבור. אני מועל באמון. מאוד מעניין. כשאני מדבר על המילה לבוש בשינוי עוד, תוספת עוד אחת, תנחשו איזו. מהמילה לבוש, זה הופך להיות מאוד לא נעים.
לבושה.
לבושה. עוד אחת משנה את התמונה לחלוטין. כלומר, כשאנחנו מבוננים על הבגדים של הכהן הגדול ומשם אל הלבוש שלנו, צריכים לראות ולדאוג שחד ושלום זה לא יהיה לבושה ושלא נמעל בתפקידנו בעולם הזה. הלבוש שלנו אמור להזכיר לנו את הדברים הללו. האם אנחנו באמת משתמשים בלבוש ככלי תזכורת לפני השם תמיד? שאלה. אני רוצה לסיים בעוד רעיון קצר. תמיד תהיתי בהקשרים שתמיד מוצאים שפרשת זכור יוצאת בפרשת תרומה מוצאים הקשר, פרשת תצווה מוצאים הקשר, יקל מוצאים הקשר, כמעט זה לא קורה, אבל וחשבתי לעצמי, נשאר את שבת זכור, מה הקשר בין הזיכרון למחות את המלאק לבין הבגדים? בין הבגדים בפרשה. ואז מצאתי,
כשמיה,
את הרעיון על דעתי, על דעתי, רבותיי, המלאק אומר גלעם, הרשע, שבא לקלל ונמצא מברך. אומר על המלאק, תודה, פשוט אני כבר לא יכול. ראשית גויים המלאק, ואחריתו עדי עובד. אומרת, המלאק היה מצאצאיו של עשיו. ראשית גויים, מתחילת בריאת המשפחה של אברהם יצחק ויעקב. סופו אבדון. מדוע? כי הוא בגד. להיות בגד. הוא בוגד ברעיון של תכליתו בעולם הזה. אנחנו צריכים לדאוג...
מה התכלית של המלאק בעולם?
התכלית של המלאק... תראו לפי מי שואלים, לפני שהוא בעל עם ישראל או אחרי שהוא בעל עם ישראל? אבל אם ניקח את התנאה, המפגש הראשון של המלאק עם ישראל הוא ללא סיבה וללא שום טעם כן, לבוא ולהילחם בישראל, שם הייתה הבידה הראשונה. כמו שאר אומות העולם, תפקיד של זה לפתח את זה ולהרחוב את זה, גם הוא היה לא תפקיד. אבל ברגע שהוא בוגד ובא ללא סיבה להילחם בישראל, שם הוא בגד. בתכנית שלו, בעניין
שלו.
איזה בוגד? בגד. בגד יכול להיות מכסה ומכבד, והבגד יכול להיות המקום שאנו בוגדים. בוגדים, בגד, בוגדים, בגד, הוא אומר הפסוק. היא רצון באמת שנזכור שכולנו, אם לא פעמונים ורימונים, בשולי המקיפות, אנחנו נמצאים בחושן ובאפוד ועל כתפות הכהן, ואנחנו מחויבים לפאר את הקדוש ברוך הוא דרך הבגדים שלנו ולכבד את עצמנו במקביל. שיהיה לנו לבוש ולא לבושה.
הרב, כל טוב. אני חייב להגיד משהו.